חתן המוות הוא אני. מאת אורין מוריס. קורא איתן רץ. מתוך מוסף הארץ מתאריך 17 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. כמבקר ספרות אני מנוע בדרך כלל מלכתוב על ספרים שלא קראתי עד תום. אבל מטעמים שאיני יכול כרגע להסביר, אני לא יכול לקרוא כל מה שכתוב בספרה האחרון של תמר גלבץ. אני בספק כלשהו אם אי פעם מוכל לעשות זאת, שהרי ברוב המעמדים שמתחוללים בו, לפחות עד שני שלישים של הספר, נכחתי במהלך אותה תקופה מתוארת שבה היינו ביחד. יש להודות גם שעשתה עם מחסד מה בעיצוב דמותו המעניינת של חתן המוות, הוא בן הזוג האחרון או הכמעט אחרון של הדוברת בספר. אפשר לומר גם שחתן המוות הוא דמותו של גבר שמחזיב. מבחינה מבנית לפחות, הוא ודאי האנטגוניסט בסיפור הזה. חשוב אולי לומר בהזדמנות זו שאנטגוניסט, למרות שבעברית זה נשמע כמו מישהו הזומם דבר מה זדוני, איננו בהכרח כזה. אנטה ביוונית אומר ממול, או מנגד, בדיוק כפי שפרוטוס, התחילית של הגיבור, הפרוטגוניסט, אינו אומר בהכרח מושלם, אלא פשוט ראשון. אם כן, החלוקה היא ראשי ומנגד. ההבחנה הזאת לא רק חשובה לספר זה, אלא מעניינת לשלל יצירות. אילו היו מספרים בהן את סיפורו של האיש מנגד, גיבור המשנה, כסיפור עיקרי, אזי היוצרות היו מתהפכים, ומכלול הערכים המשני היה הופך לנכון ועיקרי לסיפור, אבל לא בסיפור הזה. כי בכל דקה בשעון, ובכל רגע בזמן, להוציא אחד, אני נכון להיות שני לתמר גלבץ. בכל מה שאמור בכתיבה, היא החונכת ואני הנחנך. נכון הוא שהיו לי גמורים גם קודם לה, אבל כמוה לא היה לי אף אחד. היא מעולם לא העירה לי הערה. אף פעם. היא אפילו לא סיפרה לי מעולם אם קראה עמוד מספריי שהוצאתי בשלהי התקופה שבה היינו ביחד. אבל אם יש אדם אחד בעולם שאני חב לו חוב רציני להיתכנות של כל זה, בכל התקופה של ההיברנציה, הרי זו תמר שלא קראה מילה ממנו ולא החוותה דעתה מעולם. זה היה דבר מופלא. היא הנחתה אותי בלי להראות סימן. נסחה בי אמון שזה חשוב, הדבר הזה, כל עוד אתה מספר על מה שאתה יודע, במלוא הכנות ובמלוא הכאב. לעתים אף במחיר האחווה לאחר, כי גם זה קורה. וכך אני קורא גם בספרה, את על כל תיאור של חמצמצות ופחדנות של האיש, על כל דבר חולש ומחליש, ואני מודה לה. זה נכון, גם שאני פחדן, אף שכבר אינני חמצמץ כל כך כפי שהייתי אז, באותה התקופה המתוארת. היא פגשה אותי בשעה שחיי היו במצב די גרוע, והיא עזרה לי בלי מילה פסיכולוגית לרפואה, בלי ניתוחים מקיפים יותר מדי. מדי פעם אולי הייתה מורידה איזו הערה, עשה או אל תעשה, אבל להוציא מזה כלום. עזרה לי להתפייס עם הוריי, לא במובן הפשוט של האבא והאימא האלה דווקא, אלא עם הנסיבות עצמן, והראתה לי בחייה איזו דרך של התגברות. מלא ניצחונות קטנים, ניצחונות בנקודות, דברים שבמהלך הדרך עשויים לגרום לך קצת להיות גאה על מי שהנחה. תחושה שהייתה זרה לי מאוד באותו זמן. אני מרגיש שאני גולש כמעט אל הקיץ', אבל היא באמת הקדישה לי נפש וזמן, וזה באמת נשא פרי. הייתי, אני מבין עכשיו, גם קצת חיית מעבדה. היות שהימים שלנו היו הפוכים, כלומר שלי נורמלי ושלה הפוך, הייתה הולכת לישון בבוקר, היא הייתה מסתכלת עליי הרבה כשאני ישן, שומעת את הדיבורים המוזרים שאני מדבר עם עצמי, ולפעמים מדווחת לי עליהם בשעות הדמדומים שבהן היינו נפגשים, שהיו הרבה פעמים עלות הבוקר. דבר קצת מעניין, מצד החסר, בספר שלה, הוא שאינה נדרשת בכלל לעניין שהיינו זוג של שני כותבים. היא בעיקר סופרת, ואני בעיקר מבקר. אף שבעברה כתבה גם טור קבוע של ביקורת טלוויזיה, ולא פעם אמרה לי שהיא חושבת שזה מה שהביא לה את הסרטן. היא הייתה אומרת את זה בחצי צחוק, כאילו, אבל בעצם יותר מזה, חצי גם לא. מתכוונת למה שמכנים היום לשון הרע, כלומר האפשרות הזאת כבעל טור לתפוס איזו דחקה זולה עם הקורא, על חשבון עמל רב שנים ומרוכז של איזה יוצר קולנועי או טלוויזיוני. הדברים האלה, קרמטית, דבקו אותה יותר מכל לשיטתה, ולכן נזהרה מאוד בעשור האחרון של חייה שלא לכתוב דברי ביקורת בעיתון או דברים בעיתון מכל סוג. זה מעניין, אף שהכרנו כשני כותבים בתקופה שבה חיינו יחד, איזה 4 או 5 שנים, סוף 2012 עד אמצע סוף 2017, היא בעצם כמעט שלא כתבה כלום. ממש ממש קרוב לכלום. אולי 2 מאמרים. אפשר לומר במידה מסוימת שהיא נתנה לי לכתוב על חשבונה. היא השאירה את התווך פנוי מספיק, כדי שמישהו אחר יוכל להכניס רעשים של טיקטוק לתוכו. וכך עשיתי. רעב ומלא הודיה. לפעמים הייתה מספרת לי על התחושה העילאית ביותר בעולם, לשבת לבדה, במה שרובכם מכנים לילה, אבל לה הוא היה מרחב הפעולה של היום, ולדפוק ולתקתק מילים מתוך טרנס גמור, עכבישי, של מיליון אצבעות דוחקות ומושכות לכל מיני כיוונים. ואז, ביום הבא, לראות ולהבין מה עשית או לא עשית. היו לה גם כל מיני טיפים קטנים ומגניבים. אם היה איזה קושי אתי כלשהו במעגל הקרוב, הייתה מטרה בי. ספרים לא כותבים בשביל הקרובים. או אם הייתי נעשה נורא חרד על איזה רעיון שהיה לי, ונשכח, או שאיבדתי איתו מגע, הייתה אומרת זה בסדר. מה שבאמת חשוב, אפשר לגרד מתחתית המוח. אני מסלף קצת את המילים שלה, אבל זה לא חשוב. אני מנסה להצביע על מגמות וכוונה. היא מאוד אהבה והתגעגעה לרגע הגדול הזה של כתיבה בלילה. ולכן אני כל כך שמח על הספר הזה, וזה אולי הדבר שהכי חשוב לי להגיד כאן. היא אמרה גם לא פעם שיכול להיות שזה כבר לא יקרה לה שוב בחיים. 3 ספרים זה מספיק לחיים של סופר אחד אולי. אני לא התערבתי בזה. למן ההתחלה היה לנו קושי גדול עם כל נושא המחלה. אני פגשתי אותה בתקופה בריאה, אבל די מהר הבנתי שאין ממש דבר כזה. המחלה הזו כל הזמן רחפה מעל ראשה, במחשבותיה. מתישהו הבנתי שזה סיפור אהבה ממש, היא והמחלה. מתקרבים, נפגשים, ושוב ניגפים, וככל שהיא שנאה אותה, המחלה גם הייתה מעין כוח על. הזירה שבה נלחמים בדברים גדולים, והיא אכלה להם. אותי זה די זעזע כל זה. למה לא לאדם שיהיה לו רומן עם תאים ממאירים, עם איזו התרבות חולה? אבל אז זה היה מעמד של התקדשות כנראה, העלייה לרגל אל הטכנאים באיכילוב, בליעת היוד לפני ההדמיה. אני לא רציתי שום חלק בזה. חשבתי, אם חלית והברית, מוטב אולי לא להתעסק עם זה כל כך הרבה. בטח לא לעשות מזה כזה עניין. אבל היא אמרה שמי שלא מתעסקת בזה ולא עושה מזה עניין, סופה שתמות ככלבה, ושהיא לא רוצה מוות כזה. אז גם בזה אני לא התערבתי, רק סניתי את זה. אני יכול לספר 1,000,001 דברים, אבל אני לא רוצה. אם אני צריך לצמצם לרגע אחד, יחיד, את צד החסד שהיא העניקה לי, אני יכול להיזכר באיזו שיחה אחת, אחר הצהריים, בערב, אצלה במרפסת. היה לה מעין מפקדה במרפסת, משם הייתה מנהלת את עולמה כמצבי, עם סיגריות קנט והתבוננות בעננים הנושאים. ידעה להסתכל באוויר ולהגיד, מחר יישבר החום. או להכריז, ב-21 בספטמבר מתחילות בערב רוחות הסתיו. בכל מקרה, באותו ערב, עודה מושכת עשן מהקנט הארוך שלה, שאלה אותי, תגיד, אתה, מה אתה באמת באמת רוצה? אמרתי לה שמה שאני באמת באמת רוצה זה לפרסם סיפור קצר בעמוד הראשון של מוסף הארץ לתרבות. להיות בעל הסיפור הזוכה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. זה מה שאתה הכי הכי רוצה? באמת? קצת גיחכה. זה נראה לה באותו רגע כבקשה די צנועה לבקש בעולם. כן, אמרתי, כי מבחינתי זה אמר שלרגע אחד תהיה בי הכרה ככותב הטוב ביותר בשפה העברית. וזה דבר שכנראה העסיק אותי מאוד באותו הזמן. שידעו שאני הכי טוב ביותר, להיות הכי טוב. היום זה לא אומר לי כלום, אבל זה כנראה אמר לי הרבה. אז היא צחקה קצת ואמרה, בסדר, אז אתה יודע מה אתה רוצה. ועשתה עם הראש תנועה כזו של התרכזות. כעבור שנה בערך, צהל נכנס שוב לעזה. שוב אני אומר, כי הכרנו בחורף 2012 בעת מבצע עמוד ענן. אם כן, ב-2014, כשצהל שוב נכנס לעזה, במערכת צוק איתן, לי דווקא היה סיפור מוכן על איך בכניסת צהל לעזה בעופרת יצוקה מ-2008, בכלל ברחתי אני מן המבצע בשל אובדן מעיל, וחשבתי שאולי זה יהיה רגע מצוין שוב לנסות ולפרסמו. וכך אכן היה. יום אחד בהיר, בוקר אחד זוהר, בדיוק בשעות שהתחילה הכניסה הקרקעית לעזה, פורסם לי סיפור בעמוד הראשון של המוסף לתרבות, ובו מסופר על חייל אחד בודד, שהולך בכיוון ההפוך, מסיבות שאין הוא מבין עד תום, אבל שאי אפשר גם ממש להסבירן. וישבנו שנינו במרפסת, ממש עם שחר, והיא אמרה לי, זוכר? זוכר מה ביקשת אז? ואני עם הראש עשיתי כן, כי לא יכולתי ממש לדבר. ושנינו בכינו בבוקר הזה כאשר השמש עלתה במרפסת שלה, וזה היה הרגע הכי נדיב שחלקה עימי מכל ליבה. זה היה רגע גדול בחיים שלי, כי זה רגע נורא חשוב בחיים של כל אדם כותב, הרגע של הפרסום הראשון. זה רגע שמאשר אותך, שאומר שמה שמעסיק אותך אולי חשוב גם למישהו אחר, עכשיו או אחר כך. וזה בעצם הרגע שעושה אותך סופר, ולכן היא ידעה את זה. כמה מילים לסיום. המחלה אכן חזרה. אני הצלחתי לאזור כוחות, לסחוב עד הניתוח שלה, אבל הבטחתי לעצמי שיום אחרי זה אני אף להזזל. אני לא מתכוון לשבת לדבר על סרטן עכשיו כל יום וכל היום. פשוט לא. אני אעוף. הייתה לי אז עבודה מוזרה. הייתי מה שנקרא מעריך תכולות דירה. שזה סוג של עבודת שמאות למי שאינו מחזיק בתעודת שמאי, אבל הוא יודע כמה שווה בלטה באבן יהודה, ומה שווה עבודה של לאה ניקל, שתם 120 על 90 על קיר. הייתי מסתובב כל הזמן, מבית לבית, בכל הארץ. ואחרי הניתוח שלה, הייתי ער איתה כל הלילה שלפני, בחדר ההמתנה לניתוח, כלומר נרדמתי, והיא הייתה ערה, אבל היינו ביחד. בבוקר, כששמעתי שכנראה יצא מזה, נכנסתי לאוטו, ולא חזרתי 3 שבועות. הניתוח היה קשה, והיא הייתה בהתאוששות. סביבה תומכת הייתה לה, ככה שלא נשארה לבדה, ובכל זאת, פשוט החלטתי לא להסתכל אחורה. כי אם אסתכל, אשאר בשיחה שלה עם הסרטן, ולא הייתי מוכן לזה. לא הייתה לי גם הסיבולת לראות אדם נאכל נגד עיניי. לא היה לי הלב לזה גם. אז פשוט נסעתי, בלי להסתכל במראה. עד שיום אחד, כעבור 20 יום, היא התקשרה אליי. הסתכלתי בצג, וראיתי שזו היא, והיא אמרה לי, תראה, המצב הוא כזה, נראה שיש לי עוד לחיות. אתה יכול להמשיך לנסוע ולא לחזור, אבל יהיה לך מאוד קשה לחיות עם עצמך. האשמה תהרוס לך הכל. אי אפשר לברוח מבן אדם במצב הזה, זה לא יעבוד לך. בוא. אז באתי, והניתוח כמובן לא באמת הצליח. אז באתי כבר לכל הנסיעה הזאת של זה ושל זה ושל זה, כלומר, קימו, קרחות, הקאות, הקרנות, בית חולים, בית חולות, כיסאות גלגלים, ריחות לא טובים, אנשים חולים כל כך שהם בעצם כבר מתים במחלקה הזאת הפנימית. הדבר עצמו. אבל מזה היא דווקא יצאה, במחיר כבד, אבל יצאה. מה אני אגיד עכשיו? היא אמרה את זה טוב ממני. חתן המוות מעל בתפקידו. וכאן היה הקאץ'. כי חתן המוות, תפקידו ללוות עד המוות, ואני לא רציתי בזה. לא רציתי לרצות שהיא תמות. לא רציתי לשבת שם ולהמר נגדה. ידעתי שזה נורא, שאני אכן אמעל בתפקידי. אבל לא הייתה לי שום אפשרות לשבת שם ולהסתכל בקורוזיה האיומה של האיש הזה, איש המוות עצמו, עושה את עבודתו האיטית העצלה, כי אין הוא ממהר לשום מקום ואין לו מה להוכיח לאיש. אין לו בוס ומעסיקים, והזמן משחק לטובתו, אבל לא לטובתי. אני הייתי איש צעיר מלא שטויות בראש, ולא התכוונתי לשחק נגדו, כי לא רציתי גם לראות אותי מפסיד בקרב הטיפשי הזה על ראשה. לא יכולתי. זה לא היה בשבילי. ולא ראיתי שום אופק טוב של ניצחון. הרעיון שאני נשאר שם בתור האיש הזה הנאמן, המשחק את תפקידו נאמנה, גם דחה אותי מאוד. נאמן בעיני מי? נאמן בשביל מי? אז הפעם לא ברחתי. חיכיתי עם זה 3 ימים בבטן, עד שנתראה, כי רוב חיינו לא חיינו יחד בדירה, אלא במקומות אחרים. ועליתי לדירתה. היה לה כבר שיער יפה וקצר וגוזלי, וכמה אהבנו ודאגנו וצחקנו יחד בכל העניין הזה של הצמיחה השנייה של שערה. הייתה לה אי ודאות גדולה ביחס למה שיצמח שם בדיוק, אחרי שהשקו אותה בכל הקימו הזה, חששה שמה יהיה לה שיער ירוק ברזלי זרחני. אבל צמח לה שיער מאוד נחמד, והיא שמחה בו, וגם אני. אז עליתי לדירתה, להגיד לה שאני הולך, שאני חייב ללכת, שאני כבר במקום אחר. והיא הסתכלה ארוכות, וזה רגע עלוב בשבילי, כי הרגשתי עצמי קצת נקלה, עלוב. וזה היה רגע מזעזע בשבילה, כי רק הבריאה מהמחלה, וקיוותה אולי לאופק טוב יותר. אבל אני לא הייתי אופק לכלום, בטח שלא לתקפות של מישהו אחר ממני בשלב הזה. אז היא אמרה לי דבר אחד, אחרי שסימנה לי איזה מין קישטה-קישטה של כלב ביד. היא אמרה לי רגע לפני שיצאתי מן הדלת, עלה והצלח. היסוס קל, ואז הצליל הזה של הבריח. חתן המוות הוא אני, מאת אורין מוריס, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.